אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור, ונוגע בנבלתם יטמע. וכי יפול מנבלתם על כל זרע זרוע אשר יזרע, טהור הוא. וכי יותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו, טמא הוא לכם. כך מופיע בפרשתנו בפרק י' פסוקים למדוו עד למדחת. רצף הפסוקים מתאר את הבסיס של מושגי הטומאה והטהרה בהלכה. מקור הטהרה הראשי בהלכה מקווה, בו הטמאים למיניהם בימינו טובלים, נלמד מהפסוקים לאל. לאחר מכן התורה מתייחסת לזרע זרוע באדמה. כאשר מחובר לאדמה סתם כך, הוא לא נטמא כאשר נופלת עליו נבלה. אם ניתז מים על הזרע, הזרע יכול להיטמא. זהו המושג המוכר בפי חול כהכשר לקבל טומאה. כאשר אוכל מסוים היבש מתחילתו ולא נגע בו נוזל חיצוני כמו פרי, ובעל הפרי רוצה באותה הרטבה, הרי הפרי מוכשר לטומאה, ובמידה והיגע בו מקור טומאה כלשהו, הוא ייטמא. שני בסיסים אלו לדיני טומאה וטהרה מתייחסים לעולם הטבע. המעיין המוזכר בפסוק הראשון נוצר בצורה טבעית, וקרובו המקווה מאגד בתוכו מים שנגיעת ידי אדם פוסלת. קישורו של הזרע לעולם הטבע ברור. סברה מוכרת וידועה בעולם הטומאה והטהרה הוא שככל שדבר מסוים קרוב יותר לעולם הטבע, יכולתו לקבל טומאה פוחתת. דוגמאות נוספות הן שקרקע לא מקבלת טומאה וכן בעלי חיים שאינם מתים מקבלים טומאה וכו'. רבי ברוך אפשטיין בעל התורה תמימה מבאר על הזרע שאינו מוכשר לקבל טומאה את הדברים הבאים. על כל זרע זרוע, תנא דבי רבי ישמעאל, וכי יפול מנבלתם על כל זרע זרוע, כדרך שבני אדם מוצאים לזריעה, חיטה בקליפתה וסעורה בקליפתה ועדשים בקליפתן, מכאן לשומרים שמצטרפים לטומאה קלה. הברייתא בשם תנא דבי רבי ישמעאל שמביא התורה תמימה, מבארת כי הטבעיות של הזרע שמונעת את הטומאה היא כדרך שהזרעים נזרעים באדמה. כל זרע עם קליפתו. כלומר, חלק מהגדרת זרע כפרימיטיבי לחלוטין, ללא מגע יד אדם, היא היותו של הזרע בצורתו המקורית. הדברים מובנים, משום שבמקרים רבים קליפת הפרי נוצרת יחד עמו בתהליך הגדילה, על מנת להגן על הזרע שממשיך את הדור הבא. אם הקליפה שרה, הפרי חשוף למפגעים, והכחדת דור ההמשך. כתוצאה מכן למדה הברייתא כי השומר מצטרף לטומאה קלה על הזרע עצמו. מה הוא שומר? בהלכות טומאה וטהרה ישנם שני מושגים, יד ושומר. מושגים אלו נידונים בתחילת מסכת עוקצין בפרק א' משנה א', וכך מופיע שם, כל שהוא יד ולא שומר, מטמא ומטמא ולא מצטרף. שומר, אף על פי שאינו יד, מטמא ומטמא ומצטרף. תחילה נסביר את המושגים ברמה המעשית. יד הינה חלק הדבוק לפרי המשמש לאחיזה בו, כגון עלה של פרי או עוקצו. השומר משמש להגנה על המאכל ושמירה עליו, כגון קליפת הפרי. כעולה מהמשנה, יש הבדל בין יד ושומר לגבי משמעותם ההלכתית. אם טומאה נוגעת ביד הפרי, הוא נטמא, ואם חפץ טהור נוגע ביד של הפרי, החפץ נטמא מאותה יד. השומר משלים את שיעורו של הפרי, כאשר בוחנים האם הפרי מספיק גדול כדי לטמא אחרים. עתה נבין בצורה ברורה יותר את פירושו של התורה תמימה. בדיני טומאה ישנן דרגות שונות, אשר נמדדות לפי יכולת החפץ הטמא לטמא חפצים אחרים ואת סביבתו. טומאה קלה היא טומאה שחלה על חפץ ומטמאת אך ורק מאכלים ומשקים. טומאה חמורה מטמאת גם אדם וכלים. רבי ישמעאל אומר בברייתא כי במקרה וישנו זרע שנטמא, הקליפה שלו מצטרפת יחד איתו כדי לטמא מאכלים ומשקים אחרים. הפסוק ממנו רבי ישמעאל לומד את דינו מתייחס דווקא לזרע שאינו נטמא, טהור הוא. אך מתוך ההקשר לפסוק הבא בפרשתנו שמדבר על זרע שהוכשר לטומאה, לומדים את דין צירוף הטומאה. כך גם הופיע בפרשנותו של רבי עובדיה מברטנורה למשנה במסכת עוקצין שהזכרנו לאל. דין זה של רבי ישמעאל אודות המשמעות הצמחית בדיני טומאה מופיע גם במקומות אחרים בשס. מופיע במסכת מנחות דף עין עמוד ב'. תנא, התבוהה והקמחים והבצייקות מצטרפים זה עם זה. למה הלכתה? אמר רב כהנה לעניין חדש. רב יוסף אמר לעניין חמץ בפסח. רב פאפה אמר לעניין מעשר שני. דאכילה ליחוץ לחומה לקי. רבה אמר לעניין טומאת אוכלין. והקמש מלן דתבועה וכמחין דומיה דבצקות. מהתם אוכלה בעיני, אף אחנמי אוכלה בעיני. ואתן יחיטה בין כלופה בין שינה כלופה מצטרפת, שעורה כלופה מצטרפת שאינה כלופה אין מצטרפת. איני ואתן הדבר רבי ישמעאל על כל זרע זרוע אשר יזרע כדרך שבני אדם מוצאים לזריעה. חיטה בקליפתה ושעורה בקליפתה ועדשים בקליפתן. לא קשיה, הבלחות הביבשות. הברייתא, המובאת במסכת מנחות, מתייחסת לצירוף של שלל מצבי צבירה של דגנים שונים בתור תבועה, קמח או בצק. ישנן דעות שונות באשר למהות צירוף זה. השיטה האחרונה, שיטת רבה, מתייחסת לטומאת אוכלים, הקשורה לדיון שהעלינו לאל. שלל מצבי הצבירה של הדגנים מצטרפים יחדיו לתאר מאכל שיש בכוחו לטמא מאכלים אחרים. רשי מסביר את מהלך הגמרא בצורה הבאה. קליפת חיטים דקה ורקה היא, וראויה לאכול. לפיכך מצטרפת. שעורה שאינה כלופה אינה מצטרפת עם שאר אוכלים לכביצה, ואפילו אוכל שבתוכה. משום דקליפה מפסקת, ולא נוגעים אוכלים אהדה די להיות חיבור. ועתנה דבר רבי ישמעאל אשר יזרע, משמע כדרך שבני אדם מוציאין לזריעה. שאין מקפידין עם קליפתן סובבתן, כך הם מצטרפים לטומאה, דשומר האוכל מצטרף עמו, ומהעיקרה נפקלן באור והרוטב. לחות מצטרפות, דשומרו, יבישות לא ושומר דמיפרח ונפלי. עניין אחר, לחות חזה קליפתן לאכול, דעדיין רקות הן, וזה שמעתי, וללשון ששמעתי קשה לי ידי קיים עלן שומרין מצטרפין לטומאת אוכלין. רשי מסביר כי הסירוע מהברייתא בגמרא הוא בכך שהברייתא המבדילה בין קליפות החיטים לסעורים מתבססת על כך שקליפת החיטים דקה, ולכן יש בכוחה לייצר חיבור בין דגנים שונים ובצקים. קליפת הסעורה היא קליפה במובן הכללי יותר, ולכן מפרידה בין המאכלים השונים שרוצים להצטרף. עד כאן הדברים פשוטים. לאחר מכן הגמרא מביאה את הברייתא שלנו ולומדת על פי רשי כי הדרך שבני אדם מוציאים את הזרע לזריעה היא עם הקליפה. בני אדם לא מקפידים על הקליפה המסובבת את הזרע. ממילא דרך זו מגדירה כי הקליפה נחשבת כקליפת השום. לכאורה, גם קליפת השעורה צריכה להיחשב באותה מידת חשיבות ולהצטרף לזרע השעורה לעניין הטומאה. הגמרא עונה כי ישנו הבדל בין קליפות שעורה יבשות ללחות. קליפות לחות מאפשרות את צירוף המאכלים לטומאה, משום שהן נחשבות כשומר, כאותה קליפה צמודה לזרע השומרת עליו. קליפות יבשות נופלות ואינן מגנות על הזרע. הן לא חלק מהזרע ולכן מונעות את צירוף הזרעים לטומאה. רש"י מביא גם פירוש ששמע כי ההבדל בין קליפות לחות ויבשות קשורות ביכולת האכילה של בני אדם. במידה והן רכות, הן נאכלות ולכן מצטרפות לזרע לדין הטומאה. במידה והן יבשות, הן לא ראויות לחילה, ולכן לא מצטרפות. הגמרא במסכת כתובות לומדת מדרך זריעת החיטה נושא הקשור בהתנהלות הצדיקים לעתיד לבוא. וכך מופיע במסכת כתובות דף קי"א עמוד ב' ואמר רבי חייא בר יוסף, עתידים צדיקים שיעמדו במלבושיהן. קל וחומר מחיטה. מה חיטה שנקברה ערומה יוצאה בכמה לבושין? צדיקים שנקברו בלבושיהן לחת כמה וכמה. הצדיקים לעתיד לבוא יקובו לבושים עליבא דרבי חייא בר יוסף. לימוד זה הוא לומד מהחיטה. החיטה נקברת ערומה באדמה, וכאשר צומחת היא צומחת לבושה. כך גם הצדיקים שנקברים ערומים, כאשר יעלו ויקומו משנתם לעתיד לבוא יקומו לבושים. במובן זה החיטה נזרעת באדמה כאשר היא אינה עטופה לכאורה בקליפה. במובן זה של ערומה. על כך מקשים תוספות בסוגיה במנחות שראינו. כדרך שבני אדם מוצאים לזריעה חיטה בקליפתה, והדה אמר בסוף כתובות, ומחיטה שנקברת ערומה מוציאה כמה לבושין, אומר רבנו תם, דה חיקה אמר, אפילו הייתה נקברת ערומה, יוצא בכמה לבושים. אם דרך בני אדם לזרוע חיטה בקליפתה, שורה בקליפתה וכו', אז החיטה המעשית אינה נקברת ערומה, אלא עם קליפתה. כך מקשים תוספות. על כך עונה רבנו תם כי הגמרא מתייחסת למקרה קיצון. גם אם החיטה הייתה נזרעת ללא הקליפה, התבואה צומחת ממנה הייתה עולה על פני השטח בצורה הלבושה, עם גבעול ומעטפת המכסה את הזרעים. התורת חיים מפרש אחרת את הפער בין הגמרא בכתובות ובין הברייתא שלנו במסכת חולין דף קי"ז עמוד ב'. חיטה בקליפתה. צריך לומר דבאתרי דתנא דבי רבי ישמעאל, היו זורעין חיטה בקליפתה. בכל מדינות הללו זורעין חיטה כמות שהיא בלא קליפה. ונראה דהדה אמר בסוף כתובות חיטה שנקברה אי רומא, צריך לומר שנוהגים שם גם כן לזורע בלא קליפה, כמנהג מדינות הללו. והתוספות כתבו דהחיקה אמר אף כשנקברה ארומה ואין הלשון משמע כן. התורת חיים מעלה כי ישנם מנהגים שונים במקומות שונים בעולם. במקומות מסוימים זורעים זרעים עם הקליפה, ובמקומות אחרים זורעים ללא הקליפה. ניתן להניח כי הדברים משתנים על בסיס המנהג החקלאי הנהוג באותו מקום, כמות המים הזורמים באדמה, האקלים וכו'. הוא סותר בכך את פירוש תוספות. ישנם כמה דרכים שבהם החיטה יכולה לצמוח, ועל כן אין קושיה בין הסוגיה במנחות לסוגיה בכתובות. הרמב״ם נוקט שיטה אחרת מראשי במסקנת הסוגיה בהבדל בין קליפות לחות ליבשות. וכך הוא אומר בהלכות טומאת אוכלין בפרק ה' הלכה י' ב'. כל הקליפין מטמאות ומטמאות ומצטרפות מפני שהן שומר. קליפי פולין ותורמוסין זרקן אינן מטמאות. כנסן לאוכלין מטמאין. ואם נשאר בהן אוכל, בין כך ובין כך מטמאין. קליפת מלפפון, אף על פי שאין בהן מתוך המלפפון מטמאות טומאת אוכלין. השעורים, בזמן שהן יבשין, קליפתן מצטרפת עמהן. ובזמן שאין לחין, אין מצטרפין. אבל החיטה, בין לחה בין יבשה, קליפתה מצטרפת. הרמב״ם טוען כי דווקא הקליפה היבשה היא זו שמצטרפת עם השעורה לדיני הטומאה, אך הקליפה הלחה אינה מצטרפת. השפת אמת במנחות בסוגיה בדף עין עמוד ב' מנסה לפשר בין סיעת רשי ותוספות לבין הרמב״ם. וכך הוא אומר, אכן מדברי התוספות שהקשו מהדחיטה נקברת עירומה, נראה דהבינו דמי ריחה בקליפה הגסה שעל כל החיטה. וצריך לומר דלפעמים זורעין אותה אם זו הקליפה. מה שכתב הרמב״ם הדבוקה עם האוכל היינו בכל הפירות. אבל חיטה הקליפה הדקה בכלל אוכל עצמו יחשב. כיוון דתוכנין אותה כך ונשאר מעצובין לעולם מזו הקליפה. לכן קליפה שעליה נקראת שומר ראשון, כך נראה לי, ועדיין צריך עיון בזה. שפת אמת מבין כי תוספות וראשים מתייחסים לקליפה גסה המכסה את החיטה, ואילו הרמב״ם מתייחס לקליפה של פירות. כלומר, הקליפה החיצונית של השעורה, אם לחה מצטרפת ואם יבשה, אינה מצטרפת. זאת על פי דעת רש"י ותוספות. לפי הרמב״ם, הדיון הוא על קליפה של פירות. אם יבשה מצטרפת, ואם לחה לא מצטרפת. מדובר על מקרים שונים. ניתן להעלות נקודה נוספת שתבדיל בין הרמב״ם לרש"י. נשים לב כי הרמב״ם נקט בלשון עמומה, שהשפת אמת התייחס אליה בצורה פשוטה. ונזכיר כי הרמב״ם אמר, השעורים בזמן שהם יבשין קליפתן מצטרפת עמהן, ובזמן שהן לחין אין מצטרפין. רש"י הסביר במפורש מה דעתו, הלחות והיבשות מתייחסת לקליפות עצמן, ויכולתן להצטרף לזרע. ברמב״ם נראה שההתייחסות היא לזרע עצמו, ולמכלול, האם הזרע הוא יבש או לח. כלומר זרע יבש קליפתו מצטרפת לטומאת אוכלין. זרע לח קליפתו אינה מצטרפת. ניתן לומר כי כאשר הזרע לח וככל הנראה גם קליפתו, ישנה חציצה של מים ביניהם. ממילא הקליפה אינה שומר הדוק לזרע ולכן אינה מצטרפת. כאשר הזרע יבש וכך גם קליפתו, הקליפה היא השומר הבלעדי של הזרע ולכן מצטרפת לטומאה. עד כאן סקרנו את הסוגיה במסכת מנחות, אודות דרך הזריעה של זרע עם קליפתו. הדיון סביב דרך הזריעה עולה גם במסכת סוכה. וכך מופיע במסכת סוכה דף למדווה עמוד א', את רוג הבוסר, רבי עקיבא פוסל וחכמים מכשירים. אמר רבה, רבי עקיבא ורבי שמעון אמרו דבר אחד. רבי עקיבא הדה אמרן, רבי שמעון מהי, דתנן רבי שמעון פותר את האתרוגים בקוטנן. אמר לאביי, דלמלוהי, עד כאן לא כאמר רבי עקיבא הכה, דבאינן הדר וליקה. אבל התם, כרבנן סביר עלי. אינמה, עד כאן לא כאמר רבי שמעון הטעם, אלא דכתיב עשר תעשר את כל תבואת זרעך, כדרך שבני אדם מוציאים לזריעה, אבל הכה כרבנן סביר עלי. הסוגיה דנה באתרוג שאינו בשל דיו, מכאן שבדרך כלל מדובר על אתרוג קטן יחסית, תוך כדי גידולו. רבה משווה בין שיטת רבי עקיבא שפוסל אתרוג בוסר לשיטת רבי שמעון. רבי שמעון פותר אתרוגים קטנים ממעשר. אביי אומר ששתי השיטות אינן קרובות. רבי עקיבא פוסל את האתרוג הבוסרי, משום שאינו נאה, ובארבעת המינים ובפרט באתרוג יש צורך בפרי עץ הדר. אתרוג שאינו בשל והינו קטן אינו נאה. במקרה של מעשר, רבי עקיבא מסכים לשיטה החולקת על רבי שמעון אליבא דאביי. אפשרות נוספת להבדיל בין שיטות רבי עקיבא ורבי שמעון היא מהכיוון ההפוך. רבי שמעון סבור שבדרך כלל אנשים זורעים את הזרע של הדור הבא מפרי בשל. פרי שאינו בשל לא מייצר זרע ראוי לזריעה, וחקלאים אינם שותלים אותו באדמה. אך בהלכות ארבעת המינים, רבי שמעון יכול להסכים לשיטת חכמים החלוקים על רבי עקיבא. בסוגיה הקודמת, ראינו כי דרך הזריעה משפיעה על יכולת הצירוף של הזרע והקליפה, על מנת להכניס את הקליפה תחת כנפי הטומאה. מדובר על חישוב מתמטי בדיני טומאה. כאן אנו רואים כי דרך הזריעה קובעת בעולם איסורי אחר לגמרי, בעולם של מעשרות. כאן הדרך לא קובעת כמות מדויקת של דבר כזה או אחר, ומאפשרת לפתור התלבטות מתמטית. היא מגדירה האם זרע מסוים נכלל בתבואה שעליה רובץ חיוב מעשר, או שמה לא. אם כן, ראינו שני מקרים שונים בהם דרך הזריעה של זרע בעולם הטבע מקבעת פרמטרים הלכתיים, צירוף טומאה וחיוב מעשרות. עתה נעבור לשני אזכורים בהם התנהלות בעלי החיים בעולם משפיעה על התנהלות ומחשבת האדם בעולמו. נתחיל במסכת עירובין בדף קוף עמוד ב'. אמר רבי יוחנן, אלמלא לא ניתנה תורה, היינו למידין צניעות מחתול וגזל מן מלה ועריות מיונה. דרך ארץ מתרנגול, שמפייס ואחר כך בועל. ומה הם מפייס לה? אמר רב יהודה אמר רב, החיקה אמר לה, סבידין עליך, זיגה דמטו לך עד קראיך. לבטר החי אמר לי, לשמתיתי לקרבלתי דהו תרנגולה, יאית לי ולא סבידין עליך. רבי יוחנן לומד מבעלי החיים את המידות הטובות, בהן ראוי לדבוק, במצב בו התורה לא הייתה ניתנת לישראל. רש"י מסביר את הדברים. שמפייס, הולך ופושט כנפיו, והוא פיוס כדי אמר לקמן, שאומר לה לקנות מלבוש שמגיע לארץ. צניעות מחתול, שאינו מטיל ראי בפני אדם, ומחסה צועתו. וגזל מנמלה, דכתיב, תכין בקיץ לחמה, ואין אחת גוזלת מאכל חברתה. ועריות מיונה, שאינו נזקק אלא לבת זוגו. התרנגול מדבר על ליבה של אהובתו, לפי הגמרא, הוא מבטיח לה שיקנה לה לבוש נאה, לאחר שבועל אותה ומתבייש בכך שאין לו במה לקיים את הבטחתו. בכך הוא מלמד את האדם דרך ארץ. החתול מלמד את האדם את מידת הצניעות, משום שעושה את צרכיו בצנאה. הנמלה אינה נוטלת מהמאכל של חברתה, ולכן מלמדת אותנו את חוסר הצדק שבגזל. זוג יונים הם זוג שמאז זיווגו אינו נפרד, וכך מלמדים את בני האדם את חיי המשפחה הנאותים. אם כן, עולם הטבע מכיל התנהגויות אנושיות שראוי לאמץ, גם ללא קשר לנתינת התורה. כמובן, התורה עצמה מחייבת אותנו לשמור על מצוותיה, חובותיה וחוקי המוסר הנובעים ממנה עוד יותר מעולם הטבע. נסיים בגמרא ממסכת קידושין, אודות התנהגות אנושית של בעלי חיים, באספקט מעט שונה. וכך מופיע במסכת קידושין, בדף פי ב' עמוד ב'. תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, מימי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל ושועל חנווני, והם מתפרנסים של עובד צער, והם לא נבראו אלא לשמשני, ואני נבראתי לשמש את קוני. מאלו שלא נבראו אלא לשמשני מתפרנסים של עובד צער, ואני שנבראתי לשמש את קוני, אינו דין שאתפרנס של עובד צער? אלא שהרי אותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתי, שנאמר אבונותיכם היטו. רבי שמעון בן אלעזר אומר, כי מעולם לא ראה צבי שמייבש קציעות, או אריה סבל, או שועל שמוכר פריטים בחנות. זאת כמובן, משום שהם חלק מעולם הטבע, אך לא חלק מהעולם האנושי. בעלי החיים מוצאים את מאכלם ללא צער יחסי. מבחינתו הם נבראו לשמש את האדם. האדם עצמו הנברא כדי לשמש את האלוקים. בעלי החיים מוצאים את מבוקשם יחסית בקלות, וכך היה ראוי שגם משמשו של השם ימצא את מבוקשו בקלות. מסיים רבי שמעון את דבריו, שהרי אותי את מעשי וכיפחתי את פרנסתי. כלומר, מעשי האדם הרעים הם שגרמו לכך שיצטרך לעבוד קשה כדי לקבל את מבוקשו. הדברים נהירים על רקע חטא עץ הדעת ובכלל חטאי העם במדבר וכו'. מעניינות העבודות שניתנו כאן כביכול לבעלי החיים. הצבי הזריז שאמור להיות אחראי על פעולת הקיוץ, הנחת הקציעות ליבש, שלוקחת זמן רב, כאנטיתזה למהירותו. האריה שסוחב מסעות על גבו כפועל פשוט בניגוד להיותו מלך החיות, והשועל הערמומי שלמרות תכונתו זו הינו רק מוכר בשוק. כמובן אפשר לבאר נפלאות ונצורות במדרש זה, אך נדגיש בעיקר את הרעיון הבא. בעלי החיים במדרש זה היו ראויים להיות בעלי מלאכה, מכאן שבניגוד למסכת עירובין, שניסתה ללמוד מבעלי החיים את המידות הראויות לבני האדם, כאן ישנה סוג של האנשה של בעלי החיים. באלף, וניסיון השלכה של פעולות ומקצועות אנושיים על בעלי החיים. לסיכום, ראינו מספר סוגיות העוסקות בהתנהגות עולם הטבע ועולם החי, במובן של דרך הזריעה של זרעים באדמה, מידות אנושיות שניתן ללמוד מבעלי החיים, ומקצועות אנושיים בעולם החי. עתה נעבור לנושא הדיגיטלי, והפעם אינטליגנציית נחיל. אינטליגנציית נחיל, או בשמה הלועזי Swarm Intelligence, SI, היא התנהגות קולקטיבית של מערכות מבוזרות, המאורגנות בעצמן, טבעיות או מלאכותיות. הרעיון משמש בעבודה על בינה מלאכותית. הביטוי הוצג על ידי ג'רארדו בני וג'יאנג וונג בשנת 1989 בהקשר של מערכות רובוטיות סלולריות. מערכות SI, או אינטליגנציות נחיל, מורכבות בדרך כלל מאוכלוסייה של סוכנים פשוטים או רשתות חיוניות המקיימות אינטראקציה זו עם זו ובסביבתם. ההשראה מגיעה לעתים קרובות מהטבע, בעיקר ממערכות ביולוגיות. הסוכנים פועלים לפי כללים פשוטים מאוד. אינטראקציות בין סוכנים כאלה גורמות להופעתה של התנהגות גלובלית חכמה, שאינה ידועה לסוכנים האישיים. דוגמאות לאינטליגנציית נחיל במערכות טבעיות כוללות מושבות נמלים, להקות ציפורים, עדרי בעלי חיים, מרבצי חיידקים ואינטליגנציה מיקרוביולוגית. בשנת 1986, קרייג ריינולדס בנה מערכת בשם בוידס, באנגלית בוידס בירדרויד אובג'קט, המתארת אובייקט ציפורי. מערכת זו מבצעת סימולציה של תנועת ציפורים. הכללים שנתבעו במערכת זו כללו את התנועה קדימה בכיוון של ראש הלהקה, מניעת התנגשות של ציפורים והתקדמות אל מרכז הלהקה על מנת שלא להשאיר ציפורים בודדות מאחור. בשנת 1995, תמאס ויסאצ'ק בנה מודל ספציפי יותר שנקרא SPP, Self-Propelled Particles, או בעברית חלקיקים בעלי הנעה עצמית. מודל זה מתאר אוסף חלקיקים שנעים במהירות קבועה, ומצליחים להגיב להפרעות חיצוניות על ידי חיקוי של החלקיקים הקרובים להם. מודל זה הציע כי בעלי חיים שונים מתנהגים בצורה של להקה ובעלי מאפיינים דומים ללא קשר לסוג בעלי החיים המרכיבים את הלהקה. בשנת 1992 בעיית ה-Ant Colony Optimization, או בשמה העברית אופטימיזציית מושבת הנמלים, נחקרה על ידי מרקו דוריגו במהלך ביצוע דוקטורט. הרעיון היה לחכות את התנהגות הנמלים על מנת לפתור בעיות בגרפים. גרפים מתארים מבנים תיאורטיים בהם יש יעד ומקור וצריך למצוא את הדרך המהירה או היעילה ביותר. נמלים אמיתיות כאשר נחוקות מרחב חדש משאירות פרמונים, רכיבי ריח כימיים, אשר מיידעים את הנמלים הבאות אחריהן בנוגע לדרך שהן מבצעות תוך כדי ביצוע משימתם. הנמלים הביוניות הדיגיטליות מקליטות את הדרך שנוסעות בתוך מרחב ואת איכות פתרונן על מנת שנמלים ביוניות חדשות שבאות אחריהן ידעו איך להתקדם. הכרנו את נושא אינטליגנציית הנחיל. עתה נחבר בין שני התחומים. הגמרא במסכת עירובין לימדה אותנו כי ניתן ללמוד מהטבע תחומים שבני אדם יפיקו מהם תועלת. גם דרך הזריעה מלמדת אותנו איך להתייחס לזרעים וקליפתם, מנכיחה לנו את דרך הטבע ואת דרך ההתייחסות ההלכתית אליו. בכך אנו לומדים מן הטבע הגדרות הלכתיות טהורות. או את דרך המוסר הראויה לבני האדם, אשר לא פוגמת כמלוא נימה בחיוב ההלכתי הפורמלי. במדעי המחשב בונים אלגוריתמים רבים בהשראת הטבע. הם לוקחים את רעיונותיו של השם ומשלבים אותם במערכות מתוחכמות שזה עתה נולדו. בדומה לביטוי הידוע מהקדוש ברוך הוא נקרא רחום, אף אתה יהיה רחום, אנו יכולים לומר מה הוא משתמש באלגוריתמים מתוחכמים, אף אתה השתמש באלגוריתמים מתוחכמים. לסיכום, ראינו מספר התייחסויות הלכתיות ומחשבתיות לעולם הטבע בהקשר של דיני טומאה וטהרה ומעשרות, וכן בנורמות חברתיות שונות. לאחר מכן הכרנו את נושא אינטליגנציית הנחיל במדעי המחשב, קשרנו את שני התחומים דרך דרכה של תורה המלווה על ידי הטבע. שבת שלום.